המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים. איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שעברו הליך שלהגדרתם שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. איתי באולפן היום כבר נמצאת ויולט.
שלום.
מה העניינים?
נפלא.
ויולט, אנחנו מכירים, אני חושב, רק אולי 10 חודשים, נכון?
נכון.
ואת נראית מאוד שונה ממה שנראית כשהכרתי אותך בפעם הראשונה. את לא יכולים לראות אותך, אבל את נראית נהדר. את נראית שיקית, שזופה, שיער.
שיער זה חשוב.
שיער חשוב, נכון? כן. אז לא היה שיער.
לא היה שיער, הייתה קרחת. נראיתי חולה, הרגשתי חולה. הייתי בטרנינג. והיום אפשר להגיד שאני לבושה, יוצאת מהבית, מרגישה בן אדם.
ובאמת, תכף נדבר על מה שעברת ועל הניתוח שעברת, אבל המשכת הלאה?
כן ולא. חזרתי לעבודה, אז אפשר להגיד שחזרתי לחיים. ומצד שני יש את החשש הזה שאולי זה יחזור, אז זה נמצא תמיד כמו איזה עלוקה כזאת שיושבת לי, וכל איזה תחושה כזו או אחרת של אולי זה עוד פעם גוש, אולי זה, זה כאילו מחזיר כל הזמן אחורה, וכמה שזה נשמע, אז כאילו כל הזמן אתה שומע על עוד בן אדם, ועוד בן אדם שחולה, ועוד בן אדם שגילו לו, ופתאום הפכתי להיות כותל, תעזרי, תגידי, תצילי, תני עצות, תסבירי, זה מחזיר מאוד מאוד אחורה. אז מצד אחד יש את התחושה של לחזור לחיים, שזה מה שאני מנסה כל יום וכל בוקר, ומצד שני יש את ויולט שהייתה חולה.
בעצם לא הייתה לך ברירה אלא לחזור לחיים.
חייבת לחזור לחיים. אחרת אתה כל הזמן נמצא במצב של חשש, פחד והיסטריה.
וגם חיכו לך קטנטנים בבית.
כן, יש לי תאומים בני 2.5, שני בנים, עידו ועמית, מדהימים. אני אם יחידנית. והפחד להשאיר אותם לבד, כל הזמן מרחף. כל הזמן מרחף. המלחמה הייתה להישאר בחיים ולהילחם במיוחד עבורם.
כשאת בעצם נכנסת אליי למרפאה, למרפאת השד, הופנית על ידי כירורגית שד, ונכנסת עם אחיך, אני חושב, נכון? והיית באמת במצב של איזשהו, כאילו העולם התהפך לך על הראש.
העולם התהפך על הראש. פתאום קמתי בבוקר, אמרו לי, יש לך גוש, פתאום אמרו לי, זה סרטן, פתאום יש לך שני סוגי סרטן, פתאום זה כימו, פתאום זה קריטה, זה לאבד את כל הנשיות שלי.
בעצם אנחנו מדברים על גוש בשד,
כן,
נכון?
כן.
על סרטן שד. איך בכלל זה התגלה? זה התגלה במקרה או שעשית בדיקה שגרתית?
בדיקה שגרתית לחלוטין.
שאת נוהגת לעשות?
כן. כל 3 חודשים, בדיקה שגרתית, אני סובלת מצ'יסטות בחזה, אז הייתי במעקב, בדיקה שכזאת, בום.
כן. ו... מה, ברגע שבאמת מגלים לך את הבשורה, מה המחשבה הראשונה שעוברת לך בראש?
רציתי לברוח, רציתי להיעלם מפה. לא חשבתי שזה באמת קרה לי. ולמה זה קרה לי אחרי שקיבלתי מתנה כזאת נדירה, את שני הילדים שלי, אז למה דווקא אני, איך אני אמורה להתמודד עם זה, ויש לי שני ילדים קטנים. ומאותו רגע ניסיתי להבין איך אני נלחמת ועושה את הכל כדי להישאר בו. הכל.
ואת עושה את המלחמה הזאת בשביל עצמך או בשבילם, או שזה בעצם זה, אותו דבר?
לא, זה לא אותו דבר. זה התחיל במלחמה בשבילם, כדי להיות שם בשבילם, ואז הבנתי שאת המלחמה אני צריכה לעשות בשבילי. כי אם אני לא אהיה פה, לא, אני לא אהיה בשבילם. אם אני לא אתן לעצמי, אני לא אוכל לתת להם כלום.
תתני לי דוגמה להבדל, כי ההבדל יכול להישמע כנואנס, אבל למעשה זה עולם אחר לגמרי.
למעשה, מהרגע שבעצם החלטתי להביא את הילדים שלי לעולם, החלטתי לוותר בעצם על הנאות החיים שלי. את הכל נתתי לטובת הכניסה להיריון, הטיפולים, בילויים שוויתרתי, טיפולי מסאז', עיסויים, נסיעות לחול, ויתרתי על הכל. החלטתי שאת הכל אני נותנת לטובת המטרה של להביא ילדים, לאחר מכן, ברגע שהבאתי אותם, לא נשאר לי שום זמן פנוי, ואז לא לישון, לא לאכול, אפילו לא להתקלח. וברגע שגיליתי את המחלה, הבנתי שאני פה, ואני צריכה לתת גם לי. וזה אומר, כן לנסוע, כן לבלות, כן לנסוע לחופש, כן לתת לי אפילו ארוחה טובה במסעדה, כי מגיע לי. כי אני, קודם כל אני בן אדם.
זאת אומרת, קיבלת תזכורת לחיים בכלל.
לחלוטין. אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. הסרטן זה המתנה הכי גדולה שאני קיבלתי בחיים.
וואו.
חד משמעית.
זו אמירה חזקה מאוד.
אני ככה מרגישה בערך מהרגע הראשון. גיליתי מחדש אותי, גיליתי מחדש את המשפחה המדהימה שלי, הצלחתי לשקם מערכת יחסים עם אמא שלי, עם המשפחה שלי, הרבה מטענים שחוויתי איתם מגיל מאוד מאוד צעיר, פשוט נעלמו. דיברנו, שיקמנו, הם היו שם בשבילי בצורה שאין דברים כאלה.
זה אני יכול להעיד. לרגע לא משהו מה...
חד משמעית. לא זזו מהמיטה שלי, בכל השפוז, בכל ניתוח, בכל מצב סכנת חיים כזו או אחרת, לא זזו.
את בן אדם אחר היום?
כן. הרבה יותר פרופורציונלי, לוקח את הדברים בחיוך, מחייכת, שמחה, מאושרת, לוקחת כל דבר במקום שלו. גם אם קרה משהו לא טוב, אני מוצאת את הטוב היום. מסתכלת על חצי הכוס המלאה. פעם זה היה להסתכל רק על חצי הכוס הריקה לגמרי.
ואת חושבת שזה משהו שישאר איתך לשנים, או שזה משהו כזה, את יודעת, שמתאמנים עליו קצת ואז עוברים הלאה?
אני חושבת שזה יישאר איתי שנים, כי זו צלקת לכל החיים. אם אני מסתכלת על הגוף שלי, אז יש לי צלקת לכל החיים, וזה תזכורת יומיומית לשנה הזאת ולחוויה המדהימה הזאת.
אז אני באמת רוצה לחזור למפגש הראשון, ולדבר קצת על הנושא של שחזור שעד מיידי. כי על זה אנחנו מדברים. בעבר, עד לפני אולי 10 שנים, כמעט ולא היו שחזורי שעד מיידיים. מה זאת אומרת? היה מגיע כירורג, ועושה כריתת שעד, ובעצם סוגר, ואישה הייתה יוצאת מניתוח עם חזה שטוח לגמרי, בדרך כלל צד אחד, עם צלקת, ואז אחרי זמן אפשר היה לשקול אם עושים איזשהו שחזור, שהשחזורים הרבה פעמים יותר קשים, יותר בעייתיים, כי כבר הוסרה רקמה בכללותה. ואז הכירורגיה הפלסטית מאוד התקדמה והתחילה להכניס את המושג של שחזור שד מיידי, שתכף נדבר על מה את עברת, והוא בעצם מאפשר לאישה להתעורר מהניתוח שמסירים את הגידול ואת השד הרבה פעמים, עם שד חדש, משוחזר, לא תמיד אותו דבר, לא תמיד נראה אותו דבר, כמו שאת יודעת. אבל לצאת כבר עם תחילת הדרך החוצה. עד כמה זה משמעותי? כי אני אוסיף עוד מילה, זה נורא מבלבל. את עכשיו צריכה להתמודד עם כל העולם שמתהפך לך לראש, את צריכה להתמודד לא רק עם מה שאומרים לך, להוציא את הגוש, להוציא את את השד עצמו, אלא את בכלל צריכה עכשיו ללכת לפלסטיקאי, והוא מנפח לך את הראש עם כל מיני אופציות וטכניקות, של איך לשחזר הניתוח, הופך להיות יותר מורכב, אולי תחזרי לילדים שלך, לא באותה קלות, אולי תהיה באשפוז עוד כמה ימים, ועדיין את הולכת וממשיכה עם הדבר הזה, לצאת ולהילחם על כבר על השיקום של השד, לא רק הניתוח הרפואי כביכול של השד. אז תסבירי לי את הדיסוננס הזה.
קודם כל זה להיות אישה. לצאת בלי שד זה להיות לא אישה. אחד הדברים שאנחנו שוחחנו במפגש הראשוני שלנו זה שאמרתי לך, אני רוצה לחזור לחיים. אני לא רוצה לחכות עוד שנה לשחזור פיטמה ולשחזור כזה או אחר. אני רציתי לחזור לחיים. ידעתי שזאת הדרך, זה לא משנה בסוף מה, אבל לעשות את הניתוח כדי להרגיש אישה. וזה הכי חשוב, כי זאת הדרך הראשונה, הצעד הראשון, להגיד אני בריאה כבר, אני כבר אחרי, זה לא אצלי יותר, זה כבר לא שם. וזה היה לי הכי חשוב. להישאר כמה שיותר אני עם השד, עם מה שנשאר מהשד שלי, ובעצם להישאר אישה.
זאת אומרת, לא היה איזושהי, לא הייתה איזו דילמה של האם הצד הפלסטי הוא מותרות, האם זה משהו של עכשיו אסתטיקה שהיא לא קשורה בכלל?
ממש לא, זה לא מותרות לחלוטין, חד משמעית לא מותרות. זה כמו שתוריד לי עכשיו יד, זה מותרות? ככה אני מרגישה.
אישה אחת פעם אמרה לי, מטופלת, אמרה לי שבעצם היא הסתובבה 30 שנה בלי חזה, ועשינו לה שחזור שד, ובעצם היא באה ואמרה, תקשיב, אני לא עושה את זה כדי להיכנס לסמלה, אני לא עושה את זה כדי שאני יכולה ללכת ושזה יראה סימטרי, אני עושה את זה כדי להרגיש שלמה, ואני מרגישה שלמה. עכשיו, זה אחד הדברים הכי קשים לי כחירורג להבין מתי המטופלת שלי באמת תרגיש שלמה עם מה שאני עושה. כי אני יכול לעשות משהו שיראה הכי סימטרי ושיראה הכי דומה ובסמלה או חזייה לא יראו בכלל שהיא עברה והיא לא תרגיש שלמה. ומצד שני, יש מצבים שזה מה שגורם לאישה להרגיש שזהו, זאת היא, שלמה לגמרי ויכולה עכשיו להמשיך עם החיים שלה, ואת אומרת שאצלך דווקא הצלקות האלה הן צלקות שהן כאילו ממשיכות איתך כגורם מחזק, לא מאוד, כגורם מחליש.
מאוד, גורם מאוד מחזק, גורם שמתזכר אותי לדרך האמיצה שעשיתי, להחלטות שלקחתי, ולחיים הבריאים שאני רוצה להמשיך לחיות.
אז אני רוצה בשלב הזה רגע לעשות את נחתה ולדבר על הניתוח. דיברנו קצת על מה זה שחזור שד מיידי, ושחזור שד שהוא בעצם חלק מהניתוח עם הכירורג, אני בדרך כלל נכנס עם הכירורג, או הכירורגית במקרה הזה, שעושה הסרה של הגוש או של הרקמה של כל השד, ובעצם נשארת נשאר חסר. החסר הזה הוא יכול להיות חסר של נפח של הרקמה עצמה של השד, זאת אומרת ממש חסר של כל הרקמה או חצי מהרקמה, וחסר של המעטפת של האור שמסביב. ואני צריך עכשיו לבנות מחדש גם את הנפח הזה שיהיה דומה לצד השני, וגם את האור. ויש כל מיני שיטות, יש שיטות שמבוססות על להכניס שתל סיליקון ולעטוף אותו עם האור שנותר. כי למעשה, אם עושים שחזור מיידי, אפשר להשאיר חלק גדול מהאור של השד המקורי ולעטוף איתו את השחזור שלנו ולקבל בסופו של דבר שחזור שהוא מאוד דומה, כי בסופו של דבר האור הוא האור המקורי של השד הקודם. לא חייבים להסיר את הכל. אז אפשר לעשות את זה עם סיליקון, אפשר לעשות את זה עם רקמה עצמונית של הגוף, ובעצם לקחת רקמה של שומן ואור, מהבטן לדוגמה, או מהגב, הרבה פעמים עם שריר, שאנחנו לוקחים רקמה ממש, וזו אולי אחת המומחיות הכי גדולות של הכירורגיה הפלסטית, זה היכולת לקחת רקמה עם הספקת הדם שלה, ובעצם לסובב אותה ולהביא אותה ממקום אחד בגוף למקום אחר. בשחזורי שד, אנחנו יכולים, כמו במקרה שלך, לקחת רקמה מהגב, עם שריר מהגב לטיסימוס, עם אור ושומן מהגב, ובעצם לקחת מאזור שיש בו עודף, ולהעביר אותו, לסובב אותו לתוך השד, ולבנות עם השומן, השריר והאור, שד חדש. להשלים את החסר ולבנות שד חדש שיתאים לצד השני. לפעמים אנחנו עושים עוד ניתוח יותר מורכב וארוך, והוא בעצם לקחת בניתוח מיקרו-כירורגי, שומן ואור מהבטן, מעבירים את זה, זה נקרא מתלה חופשי, מעבירים את זה עם כלי הדם, וממש תופרים תחת מיקרוסקופ את כלי הדם של אותו שומן ואור, במקום החדש באזור של השד, ומעצבים מזה שד. אלה ניתוחים שהם מורכבים, כי הם בעצם דורשים מיומנות לקחת רקמה עצמונית ולבנות איתה. הניתוח שלך היה משולב, מכיוון שהוא לקח גם רקמה וגם שתל סיליקון קטן. אני זוכר שבעצם כששאלתי אותך, האם את רוצה ניתוח שהוא היותר מורכב, היותר מתוחכם, וגם להתאים את הצד השני לדוגמה, לעשות בו איזושהי הרמה, ואת אמרת לי, עד כאן.
נכון. רציתי ניתוח שאומנם יהיה טוב, יהיה קצר, יהיה פחות החלמה, מצד שני רציתי אחד ודי, אחד שיחסה לי את הכל, ומצד שני גם רציתי ניתוח שהוא בסופו של דבר, אני לא מהאנשים האלה שיעשו בוטוקס ויעשו מתיחת בטן, ואני רציתי להיות הכי טבעית שבעולם. הייתי טבעית לפני ורציתי להיות גם אחרי. אפילו את הסיליקון הקטן הזה, אני חושבת ששאלתי אותך מספר פעמים, מה יהיה הגודל שלו מרוב שלא רציתי בכלל את ה... לא רוצה, לא, ממש לא רוצה. ובסוף הלכנו על הניתוח הקצת יותר קשה, אבל המטרה הייתה להישאר כמה שיותר טבעית, וזכיתי לכמה שיותר טבעים, וזו הייתה הצלחה מבחינתי.
אני חושב שאחד הדברים המעניינים והמתגמלים אותנו כמשחזרי שד כירורגים פלסטיים, זה שזה לא דוגמטי. כל אישה והמבנה שלה והרצונות שלה, וכל מקצב דורש פתרון אחר. יש פתרונות שהם לא חוזרים על עצמם, הם לא שטנצים. ובמקרה שלך, אני הייתי צריך, זה אתגר אותי, כי לי הכי פשוט לבוא, לעשות אותו דבר שני הצדדים, ובעצם להשיג איזשהו משהו, זה ככה חונכנו. אבל בעצם את באה ואומרת לי, תקשיב, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה לגעת בצד השני, אני רוצה שתעשה מה שאתה יכול בניתוח הכי בטוח, וזה הוכיח את עצמו בסוף הביטחון, כי זה יכול היה להסתבך בלי השריר מהגב, אז הכי בטוח, אבל עדיין שאני חוזרת, אני זוכרת את המשפט הזה, שאני חוזרת?
אני חוזרת לחיים, כל הזמן אני חוזרת לחיים. לי היה ברור שתוך 10 חודשים, חצי, אני חוזרת לחיים.
כי את כל הזמן הזכרת את הילדים שלך.
חד משמעית. זה היה, חודשיים לא להרים אותם, זה היה סיוט, אבל זה בסוף השתלם. אני מרימה. אני סוחבת, אני מקפיצה אותם, אני עושה להם שק קמח. שווה הכל.
מדהים. תראי, כל ניתוח משחזר, תמיד יש בו אפשרות לעוד שיפורים, ועוד המשך שיפוצים קטנים, ככל שהזמן עובר והרקמה בעצם מתאימה את עצמה, תמיד אפשר קצת להוסיף, קצת לשפץ עוד. והיום לדעתי את כן במקום שאת אומרת, יאללה בוא נעשה עוד משהו קטן, כי כנראה עברת את המכשול הראשוני הזה, ואת כן במקום שיש לך את הספרים הנפשיים האלה.
כן, לא הייתי מסוגלת באותה נקודת זמן, כימו, ניתוח, קריטה, קרנות, לא הייתי מסוגלת להכיל ולחשוב על עוד ניתוחים. תעשי אחרי זה את הפתמה, תעשי אחרי זה, תעשי הרמה, לא יכולתי לחשוב יותר, עוד אשפוז, עוד פעם לא להיות בבית, עוד פעם לא לטפל בילדים, לא יכולתי להכיל, אפילו גם לא את הכאב יותר. היום, בגלל שנוצר מצב שגם צריך להחליף את השתל, אז כן, מגיע לי להרגיש the best.
אני חושב, זה מזכיר לי משהו שהוא, גם כירורגים, כמו שאת אמרת, הם מאוד דפיניטיביים. את רוצה כאן עכשיו לעשות משהו, להשיג את התוצאה הכי טובה, לגמור עניין.
נכון.
ואני חושב שככל שהזמן עובר, יש לי יותר רספקט לזמן. זמן יש בו משמעות. לכל דבר יש את העת שלו. ואני חושב שתהליך הוא לפעמים בנקודת זמן אחת, מה שנכון זה לא מה שנכון בנקודת זמן אחרת. וצריך לתת לזה ריספקט, וצריך בעצם לתת לזה מרחב. ולפעמים אני משחרר ואני אומר, אוקיי, בואי ניפגש עוד 10 חודשים. לא טוב, בואי ניפגש עוד 3 שנים. ואני חושב שבאנשים בעצם מקבלים פרספקטיבות אחרות וגם עוצמות אחרות ככל שהזמן עובר.
חד משמעית, חד משמעית. היום אני חזקה יותר, אני לא משפיעים עליי כל מיני גורמים חיצוניים, אין עוד שלב שאחרי. עכשיו זו החלטה שלי, כן, כן, לא, לא. אין עוד משהו בדרך, אין עוד איזה אשפוז כזה, זה החלטה שלי.
זאת אומרת, המושכות אצלך.
לגמרי, הכוח אצלי, השליטה אצלי, כמו תמיד.
תגידי, אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, רגע לפני הניתוח, ולתת לעצמך איזשהו טיפ, טיפ זהב, היום, מנקודת הזמן הזאת, החדשה, מה היית אומרת לעצמך?
הייתי מקליטה את השיחה שלנו. כי כשאתה נכנס לתהליך כזה, אתה חצי מהדברים, אתה אפילו לא זוכר. אתה מקבל את ההחלטה, אחרי זה אתה אומר, מה, יכול להיות מה אמרו לי את זה? מה אמרו לי? כאילו, רק להקליט, כדי להקשיב לשיחות, לדברים שהרופא אמר, לטיפים שאמרו לי, להחלמה, לאיך תהיה, איזה הכל, מה יהיה, איך, לא זכרתי כלום. כאילו, קיבלתי החלטה על הניתוח ויצאתי מהחדר. זהו. אז להקליט, להקליט, להקשיב, כאילו, שעוד בן אדם, אפילו עוד 2 אנשים יהיו בחדר ויקשיבו, ויזכירו לי חצי מהדברים שבכלל לא זכרתי.
את מסתכלת על כל תהליך אחורה, וגם הניצחון בעצם על המחלה, והשיקום, והשחזור, והאשפוזים, ורגע אחד שזה תמונת הניצחון שלך, שעולה בראש?
וואי, קל. הלכתי למדוד סמלה, וקיבלתי טלפון. הייתי בחדר הלבשה ברנואר, והכירורגית התקשרה להגיד לי שהגיעה פתולוגיה מהניתוח, והכל נקי. ולא הצלחתי להוריד את הסמלה מרוב עושר, ויצאתי ושילמתי עליה ככה, כמו שאני, החוצה שילמתי ורצתי לספר לאימא שלי שהכל נקי ואני בריאה. רגע נדיר, יוני 2021.
זה עוצמות שלא לא פוגשים בכל תמונת ניצחון, זה באמת, זה תמונת
חזק, חזק ממני. כאילו, לא לא ידעתי את נפשי באותו רגע, נכנסתי לחנות של אמא שלי, ולא ידעתי מה להגיד לה, כאילו, באתי, אמא, 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 כאילו לא הצלחתי להוציא את המילים. בסוף כתבתי לה, אמרתי לה, אני נקייה.
אני נקייה.
אני נקייה.
את עם דמעות.
כן, קשוח. זה מחזיר אחורה.
כן, אני בטוח. תגידי, מה היה הדבר הכי מפתיע בתהליך, שלא ציפית לו והפתיע אותך?
שלא נשרו לי הגבות, שלא נשרו לי הריסים. כן, זה ממש ככה.
מה היה הרגע הכי מפחיד? שנייה אחת שאת זוכרת שאת ממש היית בחרדת אימה.
הגעתי לבית חולים עם מצב נטרופניה, שהכדוריות דם שלי היו מתחת ל-300, והייתי ממש בסכנת חיים.
זה סכנה לזיהום בעצם.
כן, הכניסו אותי לבידוד של כמעט שבוע באשפוז, ללא ביקורים, ורק תרופות, ורק נוזלים, וגם לא אכלתי באותה תקופה, והרגשתי שאני, אפילו אמרתי לאחי, שאני לא חושבת שאני יוצאת מזה. כאילו, ממש פחדתי.
ב-180 מעלות, מה הדבר הכי מצחיק שקרה לך? רגע הכי מצחיק, יציאה, תגובה הכי מצחיקה.
אבל בהכי אישי, זה שסבלתי משלשולים נורא קשים מהחומר הביולוגי, והגעתי למצב של אשפוז, והיו צריכים לחתוך את פי הטבעת, כאילו ברמה כזאת. טילים בחוץ, היה את חומת מגן בחוץ, טילים, אזעקות, ואני יושבת שם, והרופאים צריכים לבדוק את הדבר הזה.
זה ממש פריזמה אחרת על החיים, עם טילים בחוץ.
טילים בחוץ, טילים על תל אביב.
תקשיבי, ויולט, עברת מסע באמת מטורף. אני לא חושב שמישהו שלא עבר את זה, יכול בכלל לתאר לעצמו ולהבין, אבל את מתארת את זה בצורה כל כך down to earth, כאילו שאנחנו יכולים לנסות. אז אני מאחל לך שנים רבות של בריאות עם הילדים שלך, ושזה איזשהו זיכרון רחוק, מחזק, אבל רחוק.
תודה רבה. תודה על הכל.
בשמחה, בשמחה גדולה. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.